רילוקיישן, בטח אתם מכירים אנשים שעשו או אולי מתכננים אחד משל עצמכם, ואחד הדברים שהכי חשובים הוא להתכונן לקראתו, בין אם זה רגשית וגם מבחינת החפצים שאורזים והמיון שעושים לפני כן. אז היום בפרק אני ואביה נדבר על זה, אז פתיח ומתחילים. היי, אני ארבל מהחשק לסדר והגעתם לפודקאסט שלי, עושים סדר. כאן נדבר על ההשפעה העמוקה של הסדר בחיים שלנו, בפן הפיזי, הרגשי והמנטלי. יאללה, בואו נעשה סדר. שלום לאביה, טרכטנגוט.
נכון.
אמרתי נכון.
אמרתי מצטיינת, כן. זה מאתגר, צלחת את זה, צלחת.
אז תספרי לנו קצת עלייך, ומה הקשר שלך לרילוקיישן?
אוקיי, טוב, אז היו שאני אביה, אני גרה בדלאס, אני נשואה לאבי ואימא לארבעה, אנחנו גרים פה כבר כמעט 7 שנים, וזה בעצם הקשר שלי לרילוקיישן, באוגוסט לפני 6 ומשהו שנים, עברנו לדלאס, טקסס שבארצות הברית, והמעבר היה מבחינתי סופר סופר מאתגר, ואחרי ככה 2 מאתגרות מאוד, הבנתי שצלחתי אותן בעצם, והחלטתי שיש לי פה משהו שאני רוצה לתת אותו, אני רוצה להעביר אותו לעוד נשים, ואז הלכתי פשוט ללמוד אימון, ומשם השארו די היסטוריה, כן. והיום אני מאמנת נשים, ואימהות שהן נשים, שנמצאות, ישראליות, שנמצאות ברילוקיישן, ממש מכל העולם.
עוד לפני.
זהו, אז גם אנחנו עושות הכנה לרילוקיישן, גם אני מלווה אותה ממש בימים של אחרי המעבר ואחריו, וזה סוג אחד של אימונים, ויש לי הרבה נשים גם שנמצאות גם כמה שנים ברילוקיישן, ובעצם מתמודדות עם החיים עצמם, וכשזה ברילוקיישן זה מקבל איזשהו נפח נוסף. אז זה בעצם מה שאני עושה, ואני חושבת שכל העניין הזה של סידור הבית והכנה והמיון לפני הוא כאילו כל כך קריטי. אז איזה כיף שככה
שהחלטנו לעשות את הפרק הזה, ויאללה בואי נצלול לפרק עצמו. בשנים האחרונות יצא לי ללוות כמה וכמה משפחות בכל התהליך הזה שלפני, בין אם זה להחליט מה לארוז, בכל ההכנה, בכל המיון המקדים, וכמובן טיפה גם בתמיכה הזאת הרגשית ברגעים האלה של המשברים בזמן המיון של החפצים. אז באמת אני ממש מתרגשת לפרק הזה, כי זה באמת אמנם נשמע טכני, אבל זה כל כך הרבה יותר עמוק, ועם השפעה מאוד משמעותית על כל איך שהתהליך מעבר שלכם יהיה, וגם על החיים בהתחלה באמת אחרי הרילוקיישן, וגם על החזרה לארץ, כלומר זה משפיע על הכל.
זה משפיע על הכל, כי אנחנו נקשרים לחפצים שלנו.
נכון.
אני יכולה לשתף אותך שלפני כמה זמן, מישהי שהיא הייתה מתאמנת שלי, הגיעה, עשינו ברטר, אני בדרך כלל לא עושה ברטרים, אבל זה היה כזה משהו שהיה במקום הנכון, בזמן הנכון, ברטר של סידור הבית, ועשינו סידור של החדר משחקים, המזווה והחדר עונות שלי.
מדהים, כאילו לאחרונה?
כן, לפני, סיימנו לפני בערך חודש, משהו כזה,
וואו,
לפני
הווינטר ברייק. וואו, שווה.
כן, כן, שווה לאללה, זה היה ממש כיף, ואני זוכרת שהקושי הכי גדול שהיה לי, זה, עשינו את זה בכמה פעימות, כי להתמודד גם עם חדר משחקים וגם עם חדר ארונות רגשית, זה עצום.
נכון.
אז ביא את זה שהיו משחקים שעברנו מישראל לפה, כאילו ברמת הפאזלים של דורה, הבת שלי בת 13, אוקיי? בואי שנייה ניכנס לפרופורציה.
כן, דורה כבר פסה.
דורה, כן, דורה כבר לא איתנו. אבל החדר ארונות שלי, אני זוכרת שהיו שם כמה קטעים שממש התווכחנו, כאילו בקטע של, אמרתי לה, אני לא מוכנה להיפרד מזה עדיין, והיא כאילו, את לובשת את זה? והתשובה שלי לא הייתה כן או לא, התשובה שלי הייתה, אני לא מוכנה להיפרד מזה עדיין. זה ממש לא משנה, אם אני לובשת את זה או לא, ברמה של, זה לא עניינך, אם אני לובשת את זה או לא, כאילו אני, זה הכניס אותי למקום הזה, כאילו של, זה שלי, אני עדיין רוצה את זה. עכשיו, עזבי את זה שאפנו נגיד, לא יודעת, ברמת ה-15 סקיות, אוקיי? כאילו, זה לא שכזה, על כל בגד שם היה איזשהו מסע ומתן. אבל כאילו, אני כן, זה הביא אותי למקומות האלה, ואני חושבת שמשהו ברילוקיישן, שגם ככה רילוקיישן הוא מה זה משקולת כבדה, משקולת רגשית נורא נורא כבדה, כי זה מהווה בעצם, בואי, רילוקיישן, זה יש לו שם נרדף לטלטלה רגשית. ואנשים בעצם אורזים את החיים שלהם, בין אם לוקחים מחולה, שגם לזה אנחנו נגיע, ובין אם לא לוקחים מחולה, יש פה תהליך מאוד מאוד משמעותי של אריזה, וכדי שזה יהיה טוב, וגם על זה נדבר עוד רגע, ואפקטיבי, ולא, סליחה, דבילי, צריך שיהיה שם תהליך מיון טוב.
נכון.
וכאן את נכנסת לתמונה.
נכון, אנחנו באמת נתייחס לכל החלקים האלה, ולכל ההכנה, ולכל האריזה, ולכל הדברים האלה.
למה לאנשים קשה למיין?
אז קודם כל, כי בכל החלטה, בנוגע לחפצים, יש את הערך הרגשי, יש את התחושה של אולי מתישהו נשתמש, כל מיני חבלים כאלה אני קוראת לזה.
כן.
חבלים, חבלים, אפשר לומר, שככה משתלבים בקבלת ההחלטות שלנו, כי אנחנו בסוף לא חושבים רק על מה שפונקציונלית אנחנו צריכים כרגע, אלא יש מין איזה רשת של כל מיני עקבות כאלה, דברים שגורמים לנו להרגיש קשר אמיתי לחפצים שלנו. ולכן, כשעושים מיון במיוחד לרילוקיישן, במיוחד שככה כל דבר שלוקחים הוא עוד תוספת למזוודות, או באמת למחולה, או כשאחרי זה רוצים שהמשפחה יביאו בביקור, יש כאן הרבה פרוצדורה שהיא לוגיסטית, שגם לפעמים עולה כסף, אבל עדיין, בגלל ההתנתקות בעצם מהבית, כאילו סוג של עוקרים את עצמנו מהבית, מכל החפצים, מכל מה שכאילו מקרקע אותנו כאן, ונותן תחושת ביתיות, אז אנחנו בהרגשה שזה עוד יותר מאיים, לדעתי. כי נגיד שעוברים דירה, אז באמת ממיינים והכל, אבל מקסימום יש מחסן, יש מזווה, יש ארונות עליונים, יש מין מקומות לשים את הדברים הפחות שימושיים.
יש גם נראה לי את אותן חנויות לקנות בהם במידה ואין לי את זה.
נכון.
ופה עם המעבר, זה פשוט לעבור לעולם חדש.
זה ככה הצד השני שבא לומר למה כדאי לשחרר במיון.
למה כדאי לשחרר? אז אתה יכולה להסתכל על זה משני הכיוונים.
נכון, כי כרגע התייחסתי אני למה שקשה, למה שמכביד, למה שמאתגר בתהליך המיון. ובהחלט, אנחנו חיים בעידן של שפע, ויש חנויות, ואפשר להשיג את הכל יחסית בקלות, אז באמת חשוב לקחת בחשבון גם את העניין הזה, בקבלת ההחלטות, כלומר, ממה אפשר?
להיפטר, להיפרד בשלום ובאהבה.
נכון, להגיד תודה או לא, או פשוט לקבל את ההחלטה ולהוציא את זה, ובאמת, אני חושבת שיש כאן כמה משתנים שמשפיעים על קבלת ההחלטות האלה. אבל, בגלל שיש הצפה רגשית בכל ההכנה לרילוקיישן וכל המשימות שיש לעשות, והמעבר מהמשפחה, מהחברים ומהסביבה הבטוחה והמוכרת, אז אני חושבת שיש עוד יותר צורך להאחז לפעמים בחפצים.
ויותר מזה, אני חושבת שא', זה בא לידי ביטוי גם בעולם שלנו כהורים אל מול ילדים, בכלל בקטע של כאילו, מה, וזה יחסר לה או לא, וזה לא יהיה להם, ונה.
נכון.
וגם מהמקום שלנו של כאילו, מה, אבל אמא שלי קנתה לי את זה, אבל מה, קניתי את זה סביב החתונה שלי, אבל מה,
קיבלתי את זה מתנה.
בדיוק. כן. או וואו, מה זה אהבתי את זה, חרשתי על זה בארץ, ללא, כל מיני כאלה. בסופו של דבר, לא קרה לי אף פעם, שמסרתי משהו, או ויתרתי על משהו, או החלטתי לא לקחת משהו, ויום אחד קמתי בבוקר ואמרתי, God damn it, אם רק היה לי את זה עכשיו, איך הייתי מתענגת על זה, איזה כיף היה לי את זה, לגמרי. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר, אלא אם כן את יודעת, אני החלטתי עכשיו לוותר על היומן שלי, יומן הזיכרונות שלי מכיתה ו' או איזה אלבום בת מצווה, לא יודעת, כאילו, בואו, בסופו של דבר חפצים ודברים גנריים נקרא להם,
נכון.
הם לא יחסרו לנו.
נכון.
ואני יודעת שמה שאנחנו עשינו כשאנחנו עברנו, או יותר נכון מה שאנחנו לא עשינו כשאנחנו עברנו, זה למיין. לא
ולמה? מיין. ולמה? תספרי קצת.
הסיבה שלא עשינו את זה הייתה, א', לקח, החלטנו שאנחנו לוקחים מחולה, ושגם אני חושבת שזה משהו שכאילו, כל מי שעושה רילוקיישן רגע שנייה צריך לתת את הדעת, האם שווה לקחת את המחולה הזאת או לא. היא עלתה לנו המון כסף, לקחנו מחולה שלמה.
לרעיתים ולארגזים.
כן, העברנו פשוט את כל הבית. חוץ ממוצרי חשמל, לקחנו את כל הבית.
וואו.
הכל.
מדהים.
כן. כן, אני רואה אותך חוטפת את כיף לב תוך כדי שאנחנו מדברות. מאבדת את ההכרה.
לא, תראי, בזכות זה עשינו את הפרק הזה, אפשר לומר.
לגמרי. תשמעי, זה היה שווה. אין ספק.
כן. ובזכות זה, בזכות זה שזה קרה לך, את הגעת לתובנות האלה. ממש מניסיון, מהחוויה הפנימית שלך.
לא, חד משמעית. אני, בואי, ההורים שלי היו פה בפסח שנה שעברה, ואבא שלי הוא כזה... יעיל פעיל, זאת אומרת, הוא לא יושב בשקט לדקה, והוא אמר, בואו נסדר את המחסן, ונוסיף שם מידוף וזה וללללה, ואני ואמא שלי, כאילו אבא שלי ואבי הוציאו הכל מהמחסן, ואז אני ואמא שלי מיינו שם, אז אני באמת כאילו, זה ברמת המביך, איזה דברים מצאנו שם, שהכל העברנו מישראל, הכל העברנו מישראל.
הכל עבר למחסן, כלומר, היו ארגזים שלמים שלא
פתחתם. המון דברים עברו למחסן. הם נפתחו, אבל הם כאילו, זה מה שיהיה שם, אוקיי, זה יישאר במחסן, כזה.
טוב, כן.
כן, לא באמת צריך את זה עכשיו.
לדחוף ולשכוח, כזה.
בדיוק. עכשיו, הסיבה שאנחנו, מה אמרתי לך, למה לא מיינו? אני אפילו לא זוכרת.
לא, תגידי לי, מהחוויה שלך, למה מרגיש לך שזה לא קרה?
למה לא מיינו? אני חושבת ש... אני אגיד לך בדיוק. אני לא הייתי פרטנרית פעילה במעבר הזה. זאת אומרת, אבי הוא זה שיזם את זה, ואני הייתי מאוד במוד, ואני אומרת את זה פה בפודקאסט הזה המון, של כאילו, אוקיי, אתה רוצה את זה, אתה מוביל את זה, סברכה. אני בא.
כן.
אני אבוא, אוקיי? כזה, כאילו. ואז מה, עכשיו שאני, אפילו לא היה לי בסטייט אוף מיינד להתחיל למיין, גם, תראי, צריך לזכור, אני עבדתי במשרה מלאה, היו לי 3 ילדים, אז... ואנחנו עברנו באוגוסט בזמן, אנחנו פינינו בעצם את הבית שלנו ביולי או יוני, בזמן שעברנו באוגוסט, זאת אומרת, לא היה לי מתי בכלל, למרות שאת יודעת, הייתי יכולה לקחת יומיים חופש מהעבודה, להביא מישהו שיעזור לי, תרבל, שתעזור לי למיין, אבל לא הייתי שם, לא הייתי שם.
כמה זמן לפני כן ידעתם שאתם עוברים?
ידענו באזור פברואר.
כלומר, היו כמה חודשים, אבל באמת, כן, אבל זה לא משהו שנכנס למשימות שלכם לקראת המעבר.
זה הרגיש לי גדול מדי, ואז כאילו, זה היה מין כזה, טוב, אז גם ככה אנחנו מזמינים חברת אריזה, טוב, אז הם גם ככה יארזו, כזה.
כן.
ויצא שפשוט באמת ליטרלי עברנו את כל הבית, וגם העברתי כמויות אדירות של משחקים של הילדים, שזה נגיד, את יודעת, כאילו הנה המחשבה שלי עברה בראש, מה יחסרו להם המשחקים שלהם מישראל? בואו תקשיבו, כאילו חלק מאוד משמעותי, למשל ממעבר אני יכולה להגיד בשם עצמי לארצות הברית, זה שהאמזון, המהירות שאת מזמינה דברים מאמזון, זה באמת, ברור. אני אומרת לך, כאילו להכין חביתה לוקח יותר זמן.
ברור, וגם בסוף, כאילו תמיד צוברים עוד, כלומר עוברים, קונים עוד. אז להביא מראש עוד.
המשפחה שולחת מלא, כן.
כן. כן, אנשים שבאים לבקר, מביאים דברים מהארץ, נכון?
מביאים דברים מהארץ, ההורים שלחו עם לנו חבילות, באיזשהו שלב אמרתי להורים, תפסיקו לשלוח לנו בבקשה משחקים של הילדים, אין לי מקום.
מעולה, זאת גם מסקנה טובה. ולמה שאלתי אותך מקודם מה הייתה הסיבה שלא מיינתם? כי זה קורה גם כשעושים סידור או מתכוננים למעבר דירה רגיל. יש כל מיני סיבות שהם כאילו, שחוסמות אותנו מלעשות את זה, בין אם זה... אין זמן, זה מאוד מאוד קרוב, וככה מקבלים שוק מכל המשימות האחרות שיש ולא מגיעים לזה, ובין אם זה פשוט איזשהו קושי באמת רגשי מכל המעבר, והבנה שהמשימה הזאת היא גדולה מדי. כמו שאת אמרת מקודם, שככה כשסידרתם אז חילקתם את זה לפי אזורים, אי אפשר הרי לעשות גם משחקים וגם חדר ארונות ביום אחד.
בנוסף לה, כאילו... זה בדיוק העניין, שכמו למשל, אוקיי, זו דוגמה מעולה, שהרבה פעמים אימון רילוקיישן זה משהו שנדחק הצידה, ומרגיש לאנשים קצת פריבילגי, ככה זה, גם הקטע של הסידור, זה משהו ש... או מיון, זה משהו שהרבה פעמים נדחק הצידה, ומרגיש לאנשים קצת פריבילגי. לא זה ולא זה, הם פריבילגיה.
נכון.
כי בסופו של דבר, עם שני אלה, אנחנו נצטרך להתמודד אחר כך. ביג טיים.
במקרה של החפצים, זה גם יכול לעלות הרבה כסף, זה יכול להיות משהו שמשקיעים בו עוד יותר זמן אחרי שעוברים, או כשחוזרים לארץ, למשל.
או למשמור. אני רק כן. רוצה לחשוב על כאילו לחזור לארץ, עם אותם דברים שהגעתי לפה ברמת כאילו, לא ברמת הדברים שהשתמשתי ונהניתי, ברמת, היו תקועים לי במחסן. זה נורא.
כן? זה תקוע. כמו שאמרת, העניין של התקיעות היא מאוד מאוד משמעותית בהרגשה עם חפצים שאין בהם שימוש. כאילו, זה ככה. זה קשור אחד לשני.
זה ממש ככה, ואת יודעת מה? יותר מזה אני רוצה להגיד לך. אנשים חושבים, וזה טעות נורא גדולה, של וואלה, אנחנו נעבור. Mm-hmm. הילדים יסתגלו. כל דבר ייכנס למקום שלו במרכאות מבחינה מנטלית, ואז אני אעשה אימון רילוקיישן, אז אני אעשה ניפוי ומיפוי וכולי, ואז את מגיעה בעצם, נגיד את עושה את זה, נחתת, כולם כביכול התחילו את העניינים שלהם, כביכול הכל נכנס למקום שלו, את אומרת, אוקיי, בסדר, עכשיו אני אתחיל למיין, או עכשיו אני אעשה סדר, זאת הרגשה, סליחה, מה זה מפגרת?
כן.
כאילו שילמת, קרוב $10,000 על מכולה, בשביל לעמוד ולמיין את זה באמריקה, באמא שלך? עכשיו גם את יודעת, מעבר לזה, אף אחת אין לה כוח, המצב הרגשי של מי שלא עושה אימון רילוקיישן, היא לא בטוב. בואי נאמר את זה ככה, להתחיל עוד ולמיין את המשקולת הזאת,
כן.
וואו.
כמו עצם בגרון.
זה נורא, זה פשוט, זה להתעלל בעצמנו.
נכון. זה כמו אנשים שאפילו באותה מדינה עוברים דירה ואורזים את כל החפצים ועושים כמה פעולות יחד עם חפצים שכבר אין בהם שימוש. אורזים, פורקים, מנסים למצוא להם מקום, כשאין להם מקום הם מנסים להבין איפה לשים אותם או מה לעשות איתם, ואז בעצם נוגעים באותם חפצים כל כך הרבה פעמים, כשאולי אפשר לקטוע את זה עוד מראש, ולהגיד, אוקיי, בבית הבא אנחנו רוצים להגיע יותר עם סביבה יותר מעובררת, שהארונות יהיו יותר פנויים, שבאמת יהיה לנו מקום לדברים שחשובים לנו, שזה בעצם הרעיון של מיון החפצים. מה שבאמת משתמשים בו, מה שבאמת אוהבים, מה שרלוונטי לאדם שאנחנו היום. ואני חושבת שכשעוברים למדינה אחרת, זה עוד יותר חשוב, והמיון הוא אפילו עוד יותר על הפרטים הקטנים. שעוד בעת אנחנו ככה באמת נפרט מה השתבים של כל ההכנה הזאת של לפני האריזה והמיון, אבל מנטלית זה כאילו ככל שתהיו יותר בגישה הזאת ובהבנה הזאת ובמוכנות הזאת, אז יהיה לכם יותר קל בחלק הפרקטי של ההזזה של הדברים והאריזה.
אז מה הם באמת השלבים?
אוקיי, אז קודם כל צריך לקחת בחשבון את כל המשתנים, ליצור מהן מפה כזאת, באמת להבין מתי המעבר, בעצם האם עוברים בשלבים, האם עוברים, כאילו האם הבן זוג או בת הזוג עוברים לפני, ואז כולם עוברים, כמה מזוודות יש, האם אנחנו בוחרים לקחת מחולה או לא, כאילו זה בעצם תנאי השטח. הדבר הבא שבודקים, זה האם יש לנו אפשרות לאחסן בארץ. למשל, אם יש אצל המשפחה איזה חדר, ארון, מחסן, או לא יודעת מה, שאפשר באמת לאחסן בו, אפשר לקחת בחשבון את כמות הדברים שאפשר לאחסן. בין אם זה בארגזים, או בין אם זה רעיתים.
את יודעת למה אני מחייכת?
כן, למה?
כי תוך כדי שאת מדברת על המשפחה, עם ארגז או מחסן או ארון, אני פתאום קולטת שכאילו יש לנו דברים במחסן, בדירה הקודמת שלנו, בישראל. יש לנו שם עגלת מקלרן, שהשארנו אותה מתוך מחשבה, שנגיע לארץ בקיץ, אנחנו בטח נצטרך אותה. את חושבת שהמחסן הזה אי פעם נפתח?
רגע, וכמה שנים אתם כבר בדלס?
עוד מעט 7.
יפה, ואם זה משפחה שעוברת רק לשנה או רק לשנתיים?
לא, זה סיפור אחר.
נכון, יפה. אז גם זה נכנס לתוך המפה הזאת, לתוך התכנון.
נכון.
של איך אנחנו בוחרים להתנהל עם החפצים מכאן. למשל, אם זה דירה שאתם מזכירים וחלק מהרעיתים אתם משאירים. יש כאן הרבה משתנים שאפשר לקחת בחשבון ומתוך זה לקבל את ההחלטות.
נכון.
יכול להיות שבדיוק אחותי עוברת דירה והיא תיקח את המקרר ואת המוצרים החשמליים כדי שלא סתם נזרוק אותם או נמסור אותם לאנשים רנדומליים. ואז כאילו יש מין תחושה יותר טובה, כלומר שכבר יודעים מראש שהדברים הולכים לאנשים לאנשים קרובים, אז זה ממש נחמד. אז בעצם את החפצים אנחנו מחלקים לכמה תחומים. יש את החפצים שאנחנו בעצם לוקחים איתנו, שזה יכול להיות או באמת בהובלה שהיא מגיעה אחרי שאנחנו נוחתים במדינה החדשה, או יחד איתנו ממש במזוודות, או בארגזים במטוס. זה יכול להיות דברים שבהמשך יביאו אלינו או ישלחו לנו. זה עדיין דברים שאנחנו רוצים שיהיו איתנו ב-relocation. זה יכול להיות הדברים שאנחנו בוחרים לאחסן, או הדברים שאנחנו בוחרים למסור באופן כללי, למסור לאנשים ספציפיים, או לזרוק. יכול להיות שזה גם, שיש גם חלק מהדברים שהם גם לא ראויים למסירה.
לא ראויים למסירה.
אז בעצם, ברגע שיש לנו, אני לפעמים עושה את זה ממש עם צבעים, כזה באיזשהו מסמך, אפשר לעשות את זה באקסל או בוורד, או ממש להשתמש במדבקות ולסמן ככה את החפצים. ואז אני כבר הרבה יותר יודעת בקלות מה הולך למי. יש דברים שאולי גם אפשר למכור. יש לי הכוחות שהצליחו למכור, רהיטים, מיטות, מכשירים חשמליים.
יש לי מתאמנת, שגם את מכירה אותה, שעשתה אחלה, אחלה, כאילו לפעמים בא לי להפנות אנשים למתאמנות שלי, נשבעת לה, כאילו, באמת, כאילו, היא עשתה פשוט...
איך בוחרים במרקט פלייס?
היא פשוט כאילו, תקתקה את המעבר הזה בצורה מדהימה, היא מכרה דברים, היא כאילו, הייתה סופר מסודרת, וכאילו, זה עושה כזה שקט, שכאילו, נכון. את יודעת, אלא את לא נתקעת עם שום דבר, את גם מרוויחה כמה לירות על הדבר הזה, כאילו,
נכון.
זה נותן הרגשה נורא נורא טובה.
אז ברגע שכבר יודעים מראש מה רוצים למכור, זה הרבה יותר קל לצלם את הרהיטים, לתזמן את זה, אולי למכור לאנשים שיבואו ויאספו את זה ממש בשבוע שלפני שעוזבים את הדירה, יש כאן איזושהי הדרגתיות שאפשר לעשות ברגע שמתוכננים. ברגע שיודעים מה רוצים, יש גם איזו תחושת שקט, כשהכל מאורגן, בין אם זה בכל מיני אקסלים, או באיזשהו מסמך מסודר, זה מה זה נותן שקט, כי רואים את זה ממוספר בעיניים.
כן.
אפשר גם ממש לבדוק כמה אפשר להרוויח מזה, וזה בסוף, את יודעת, כשחוזרים לארץ, צריך לקנות מחדש, או כשמגיעים ליעד, גם צריך לקנות מחדש. וזה נותן את האפשרות גם מבחינה כלכלית להתכונן לזה.
נכון.
להתנהל עם זה.
משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, שאני גם מבינה אותו תוך כדי שאני מדברת איתך, וגם מהניסיון הטוב שהיה לי עם המתאמנת שלי, שעזרה לי לעשות את המיון, זה שכשאתה בוחר בן אדם לעשות את זה איתו, זה צריך להיות מישהו שיש לך חיבור.
נכון.
זה צריך להיות מישהו שנעים להיות איתו. ושיש לך חיבור איתו, כי התהליך, אנשים לא מבינים עד כמה התהליך הוא תהליך רגשי.
נכון.
ואני יכולה להגיד יותר מזה, יש הרבה מאוד גברים שלא מסכימים בעצם, הם לא מסכימים, אבל הם לא ידברו בכל על זה שהם בעצם נקשרו לחפצים. ויש שם ממש תהליך של שחרור מתוך מדברים.
בטח. זה לפעמים אלה הרגעים של הבכי. אגב,
וואו.
כאילו על איזשהו חפץ שהיה מעבר מהילדות.
זה הטריגר.
כן, שמבינים שזה כבר לא רלוונטי לאחסן אותו.
כן.
אבל זה איזשהו רגע של פרידה ממשהו שאני זיהיתי, הזדהה בתור משהו ששייך אליי. כאילו בתור איזשהו משהו באישיות או בעבר שלי. ופתאום יש איזה משהו סמלי בטקס הזה. זה ממש יכול להיות סוג של טקס ברגעים מסוימים. כמובן, אתם יודעים מהכירות עם עצמכם, אם אתם אנשים נשים בעיקר, נכון? מאזינות הפודקאסט של שתינו.
כן, נראה לי שכן.
אם אתם נשים שככה יודעות שזה יותר קשה לכן, יותר מאתגר אתכן, אז לקחת יותר זמן.
נכון.
בתהליך הזה של המיון, וכמו שאת אמרת, אביה, אני חושבת שזה מאוד חשוב, שאפילו אם זה מישהו מהמשפחה, או לאו דווקא איש מקצוע.
חשוב כמו ש... מאמן לא יכול להיות מישהו מהמשפחה, אני באמת נכון. חושבת שכדאי שזה לא יהיה מישהו מהמשפחה, לא כי המשפחה לא נהדרת מקסימה ורוצה לעזור, אלא כי מישהו חיצוני, יש לו יכולת יותר גדולה להפריד את עצמו רגשית מהאירוע הזה.
נכון.
ומישהו מתוך המשפחה, כאילו לא תמיד, לא בקטע רע, בקטע עובדתי, זאת אומרת, מישהו שהוא לא מתוך המשפחה, יש לו, הוא כל כך הרבה יותר אובייקטיבי ביחס לתוך לסיטואציה הזאת, הוא לא מביא את הרגש שלו, לתוך הדבר הזה. בזמן שמישהו מתוך המשפחה לא, יהיה מאוד קשה להפריד את הרגש שלו.
נכון.
אז נכון שזה, ברור שזה נהדר, ולעזר במשפחה או בחברים טובים, ברור. וואנס בחרת לעשות את זה עם איש מקצוע, זה משהו שמבחינה תקציבית יכול להיכנס לתוך הבאג'ט שלך, אני כן ממש ממליצה לעשות את זה עם מישהו
גם שהוא... אני.
מופתיע. מישהו זה... כן, עכשיו, הנה, כאילו, אני יכולה להגיד לך שכשאנחנו עשינו את המיון של הארון שלי, אז היא כל הזמן הלכה לצד של אבי. אני אסביר איך זה הולך פה, כאילו, החדרי הארונות כאן זה חדר.
כן.
אוקיי? זה נקרא walk-in closet. זה חדר, ממש. שבתוך החדר הזה יש מידוף ותליה. אז יש לי את הצד שלי ויש את הצד של אבי, ואני זוכרת שכל פעם היא הלכה לצד של אבי, והיא אמרה לי, רגע, אבל מה עם הצד של אבי? ואני כל פעם אמרתי לה, מתוקה, בצד של אבי אנחנו לא נוגעות. למה? כי הוא כאילו, יש לו את הסדר שלו, ויש לו את הדברים שלו, והוא ממש ממש, הוא לא אוהב שנוגעים לו בדברים, וזה הזכיר לי עכשיו, שאמרת שיש את החפצים שאיתם מגיעים לבכי, אז לא היה מעורף פה בכי, אבל היה לנו סיפור עם חולצות סוף מסלול. שאמרה בשביל הפרטואר אנחנו נהיה בני 40 עוד שנה, אוקיי? כאילו המסלול לא היה לפני שנתיים.
כן.
והבדיחה הייתה שקיבצתי לו את החולצות. אחותי לא קיבצתי, אני חושבת שהחולצות לא התקבצו, משהו אחר קרה, הם לא התקבצו. כלומר, הוא גדל. הוא גדל, לא החולצות התקפצו, הוא גדל.
גדול.
אוקיי, עכשיו הבת שלי...
רגע, אבל הם עברו איתכם, החולצות?
בוודאי, מאמי, יש לנו פה מדי בית, אחותי, יש לנו מדי בית פה, אוקיי?
מעניין.
נעלי צבא, גרבי צבא, יש לנו פה את כל, יש לנו כאילו, אם מישהו רוצה לטוס מפה למילואים, אנחנו מאורגנים.
אין בעיה, ישר.
כן, אנחנו... כן, אנחנו מאורגנים. אז איזשהו יום הבת שלי לקחה, היא התלהבה מזה שיש לו גופיות כאלה של ה, לא יודע, צוות או סוף מסלול או מה שזה לא, והיא לקחה את זה ללא רשות, הייתה הדרמה. הייתה הדרמה סביב האירוע. כלומר, יש הרבה סנטימנטים, באמת, כאילו, אני אומרת את זה רק בגלל שכאילו, יש לנו נטייה לחשוב שגברים חפים מרגע סביב הדברים האלה, הם ממש לא.
נכון. יש להם אפילו אהבה אדירה לקבלים.
לקבלים.
אתם עברתם עם ארגז קבלים?
ארגז זה אלבון. משהו קצת יותר מארגז. אני זוכרת שכשסידרנו את המחסן, אני זוכרת שהבאתי לו איזה משהו סבוך, שבאמת כאילו, באמת, סבוך אבל גם כאלה, סבוך סטייל כאילו, הראשים של הקבלים, זה כאילו סטייל שנות ה-90 אינטרנט של פאקס, כזה מין.
כן. כבר אין מכשירים שמתאימים לקבלים האלה, אבל הקבלים נשארים.
אייפון 4, כזה מין, אוקיי? ואני זוכרת שאני כאילו, ממש כאילו, יש לנו צורך בדבר הזה? ואני זוכרת שהיה לו מין מבט כזה, של תשאירי, תשאירי את זה, אני אסתכל על זה, ואז 5 שניות אחר כך, הוא אמר לי, עזבי, עזבי, תעיפי את זה. כאילו, הוא היה אמיתי עם עצמו. הייתי נורא גאה לו.
זה היה רגע טוב.
רגע מכונן. רגע מכונן לגמרי, הרגשתי שהתקדמנו, כן, באמת, כן.
לא, כי אני אומרת לך, זה באמת קטע מיוחד עם הקבלים. אז בעצם, אולי תספרי לנו גם, בואי נדבר על החלק של כמה עולה להעביר את הציוד שלנו.
הרבה מאוד כסף.
בין אם זה מחולה, או בין אם זה ארגזים במטוס, כאילו מה האפשרויות בעצם?
טוב, תראי, אני לא מכירה אופציה של ארגזים במטוס, אבל אולי אני לא מכירה מספיק. אנחנו העברנו עם מחולה, יש אופציה לקחת חצי מחולה, או מחולה שלמה. אנחנו לקחנו מחולה שלמה, העברנו את כל הבית, הכל. אני זוכרת שאז, לפני כמעט 7 שנים, זה היה לנו $7,000. זה הרבה מאוד כסף. עשינו את זה עם איזושהי חברה, ששוב, יכול להיות שזה השירות שניתן, אבל אני יכולה לספר מה אנחנו עשינו, זה שבעצם הם אורזים לנו את הבית בישראל, ואז יש שלוחה שלהם שפורקת לנו את הבית באמריקה. משהו שלא לוקחים בחשבון, שאתה לא יודע את זה לפני רילוקיישן, ואף אחד גם לא יגיד לך את זה, זה לא משהו שאת בכלל חושבת לשאול, זה שבעצם נגיד המחולה הגיעה לנו חזרה ביום רביעי, בשבוע, שבת ראשון הם לא עובדים, ומסיימים לעבוד באזור 17:00. זאת אומרת, זה לא ישראל היו שהם יסיימו אצלי ב-24:00, העיקר שהם יסיימו את העבודה, ניתן להם טיפ, הם זה, הם מסיימים לעבוד בשעה 17:00, וזהו, אוקיי?
אז בעצם, הם הגיעו ביום רביעי כשהמחולה הגיעה, או רק בחמישי? חמישי
לא,
בשישי.
המחולה הגיעה, לא, המחולה הגיעה, פרקו לנו את זה בתוך הבית, והלכו. הגיעו בחמישי, גם לא באיזה 8 בבוקר, 9-10, ופרקו מה שפרקו, הם היו צריכים להרכיב לנו מיטות וכאלה, הם השאירו אותנו לשבת, עם המיטה שלי, אני לא אשכח את זה בחיים, כשכל הברגים שלה בעצם מוברגים בלמטה וחשופים.
אוי.
והיה לי בזונות, יובל היה בן שנה. כלומר, זה היה מאוד מאתגר. אני זוכרת שהתקשרנו אליהם, והם לא באו הרי עד יום שני באיזה 11 בבוקר.
וואו.
ואני זוכרת שהתקשרנו אליהם, ומה זה כעסנו, ואין לי מיד, זאת אומרת, זה אמריקה, זאת אומרת, yes, I'm so sorry, ma'am, yeah, I'm so sorry, I know, I'm apologized, da-da-da-da-da, וזהו. כאילו, אין מה לעשות.
בזה זה נגמר.
בזה זה נגמר. היא תהיה מאוד אמפתית, זאת אומרת, היא לא תהיה, תדעת, שירות לקוחות שצורח עליי.
לא, ברור, אבל התיאום ציפיות כאן היה חסר. כלומר, אתם רציתם לעבור לבית, שזה השירות, כאילו, שגם הוא פרוק ומוכן בשבילכם כבר מהימים הראשונים. אז זה באמת, ככל שלוקחים פחות דברים, גם יותר קל לפרוק ולסדר, זה לוקח פחות זמן, זה עוד יתרון.
כן, נכון, נכון.
עוד שאלה בקשר לזה, כמה זמן לוקח למחולה להגיע?
אז מחולה זה באזור 5-6 שבועות. אנחנו בעצם ארזנו את הבית ונפרדנו מהחפצים שלנו בגדול באמצע יוני, וישנו בבית כזה על מזרנים, בכזה מין קמפינג.
מאולתר, כזה, כן. כן.
אגב, פתאום את קולטת שאת ממש מסתדרת עם מה שיש שם, את לא צריכה מעבר לזה, וקיבלנו את זה, עברנו בראשון לאוגוסט, וקיבלנו את זה יומיים אחרי שעברנו. כאילו כזה, עברנו ביום, נחתנו ביום שני, ביום רביעי כבר מחולה הגיעה.
אה, סבבה. אז פשוט הייתם צריכים לפני כן להיערך לזה ולא לחיות עם הדברים שלכם חודש פלוס.
כן, ואני זוכרת שזה דווקא כן, כאילו דיברנו על זה וזה, מה עדיף לנו? האם עדיף לנו להיפרד מהדברים בארץ ולחיות בלי הדברים שלנו במשך חודש ומשהו, או לחכות שם חודש ומשהו, וזה היה ברור. של להיפרד מהדברים בארץ, ועדיף לנו כאילו איפה שאנחנו מכירים ויודעים וסבבה לנו, וזה כזה הבית שלנו,
כן, ובמשפחה כאילו... אפשר כאילו ללכת.
נכון, כאילו, בדיוק.
עוד משהו כאן, כטיפ שעלה לי מתוך מה שאת סיפרת, זה שאפשר לעשות ניסוי, אם אתם ככה עושים את התהליך של המיון, ויש חפצים שאתם מתלבטים עליהם, אפשר להחליט לשים אותם בתוך ארגזים, לשים אותם בצד, ולראות איך אתם מסתדרים בחודשים שלפני המעבר בלעדיהם. אני עושה את זה לפעמים...
זה ניסוי.
ניסוי, איזושהי הוכחה, כמו שאת אומרת, כשחוויתם את זה בפועל, ראיתם שאפשר לחיות בלי הרבה חפצים, ועדיין לחיות את היום-יום בסבבה. אז זה כאילו מין דרך לנסות את זה בשגרה.
אז אני אגיד לך מה אני חושבת, אני חושבת שאם יש התלבטות, אז כנראה שממש אפשר להסתדר בלי, כאילו.
וזה משהו שכזה מטביע את זה כאילו כחותמת, כזה הנה, בדקנו, ראינו, הנה ילדים יכולים בלי כל המשחקים האלה והאלה, הם הרי לא חיפשו אותם, לא ביקשו אותם, בכל החודש.
מאמי, הם בסופו של דבר משחקים בשלושה, ארבעה דברים, גג. פעם חברה אמרה לי, לפני שנים חברה אמרה לי, שילדים צריכים 5 משחקים טובים. ואני כאילו הסתכלתי עליה ואמרתי, הייתי אז אמא צעירה. ואני זוכרת שהסתכלתי עליה ואמרתי, כאילו, זה שטויות. וואלה, אמא זו צודקת. כאילו, באמת, כן. לא צריך יותר מזה. הם בסופו של דבר משחקים באותם 5 דברים. בסדר, ברור שמדי פעם צריך לרענן, זאת אומרת, זה לא... אבל כן. יש את הקטע הזה שכולם מדברים על זה שרילוקיישן זה הזדמנות. ורילוקיישן זה הזדמנות בעצם להרבה מאיתנו לעשות פרש סטארט, והזדמנות למצוא את עצמנו מחדש. רילוקיישן, שזה גם, את יודעת, זה מילים קצת גבוהות, וזה כן יכול להתאפשר, אבל זה דורש תהליך, אבל בהיבט הזה של האריזה, רילוקיישן זה ממש הזדמנות לדייק את מה שנשאר בחיים שלנו.
ממש.
ודווקא בהקשר הזה של ציוד, כאילו אנחנו למשל עברנו עם כל כך הרבה דברים, ודווקא אני אומרת, וואלה, הנה, אני יכולה להגיד לך היום, יש לי פה מלא 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 מצעים שעברתי מישראל, שאגב, אני לא מתחרטת שעברתי אותם, בגלל שכאילו כיף לי להשתמש בהם מצד אחד, מצד שני, לא צריך כל כך הרבה.
אז כמה כן צריך?
כאילו,
הרי גם אפשר לקנות.
כן, למרות שפה בארצות הברית, הקטע עם המצעים הוא קצת שונה מישראל, אבל סתם ספציפית זה דוגמה כאילו קטנונית, אבל אני חושבת שאם יש דברים שחשוב בעיניי להעביר, זה נגיד ספרי קריאה של הילדים בעברית, כי אין אותם.
נכון.
זה יהיה משחקים נגיד, או אולי איזה חוברות עבודה, למרות ששוב, גם המשפחה שולחת, הרבה פעמים, אבל נגיד והמשפחה לא שולחת. הם כאילו דברים שיש בהם עברית, אלמנטים של עברית, כן. לא צריך 50,000 משחקים, לא צריך 50,000 מצעים, או 50,000 בובות, או 80 סטים של כלים.
גם יש פעמים שמגיעים בינתיים לבית שהוא מובזר.
נכון. נכון.
יש אנשים שעושים רילוקיישן באופן הזה, אם זה לתקופה קצרה במיוחד. כי למה להביא או לקנות את כל החפצים במטבח, את כל הכלים ואת כל המחבטות והסירים, יש פשוט לפעמים בתים שאפשר להגיע אליהם, ויש את הכל.
נכון, 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 נכון. וגם אנשים ששומרים כשרות, אפשר לעשות עגלת כלים, זאת אומרת, זה משהו שהוא לחלוטין אפשרי. אני חושבת שמילת המפתח היא, וזה משהו שאני שוב כל הזמן מדברת עליו, זה הכנה. רילוקיישן זה פרויקט. ולפרויקט הזה ממש כאילו צריך שיהיה מנהל פרויקט.
נכון.
ואם את בוחרת להיות מנהלת הפרויקט, אחלה באחלה, בואי שנייה תראי איך את מנהלת את הפרויקט הזה כמו שצריך. למה? כדי לדאוג לך ולמשפחה שלך למחר. וזה משהו ש... מחזיר אותנו שוב למקום הזה שרילוקיישן בעצם, בין אם בפרק שהולך לצאת השבוע של שמדבר על תזונה, בעצם דיברנו על זה שבסופו של דבר יש כמה סוגים של נשים שמגיעות לרילוקיישן, וחלק די משמעותי לדעתי אפילו 50% מהנשים מגיעות כאילו כמו שאני הגעתי בקטע של אוקיי, היינו צריכים לעשות רילוקיישן בגללו. ואני חושבת שכשמגיעים ככה, אז בעצם המוטיבציה לעשות את המיון, והמוטיבציה לעשות הכנה, והמוטיבציה בעצם לקחת את זה כפרויקט ולנהל אותו כמו שצריך, היא נורא נורא נמוכה.
כי מגיעים יותר פסיביים. כזה זה לא החלטה שלי בהכרח, זה לא אני מובילה, אלא באמת...
אני מובלת.
כן, אני חושבת שאם החפצים, כלומר, אם זה הופך להיות הדבר שבוחרים לעשות, זה יכול להיות פרויקט שהוא באמת מאוד מאוד רחב, ואז זה דווקא נותן את איזושהי תחושת שליטה אחרת.
נכון, נכון.
איזושהי הכנה דרגתית, איזה משהו שלוקח כמה חודשים אפילו לעשות, כל פעם אפשר לעשות קצת, זה מחזיר את תחושת השליטה.
וזה הנה, הנה, הנה שליטה דרך, הנה פעירי שאני מאוד אוהבת אותה, מדברת על שליטה דרך עונג ולא שליטה דרך סבל. זה שליטה דרך עונג, זאת אומרת, את לוקחת את הדבר הזה ומתעלת אותו למקום טוב.
וזה גם, אפשר לעשות עם זה הכנה גם לילדים.
חד משמעית.
כלומר, ברגע שהם יודעים שעושים את המעבר, ואולי הם בוחרים איזה משחקים יעברו איתם, אפשר לדבר על כמות מסוימת של משחקים, או כמות מסוימת של בובות או ספרים, והם יכולים לבחור, זה נותן להם את העצמאות, את השליטה, את האחריות, ואז זה גם עוזר להם, הם יכולים לארוז לעצמם את המזוודה הקטנה.
חן משמעית.
שהם לוקחים איתם, הם יכולים לבחור את הצבעים שהם לוקחים איתם למטוס, כאילו, יש כאן כל מיני דברים.
גם ככל שהם יהיו יותר מעורבים, ככה הם יהיו יותר engaged.
נכון.
המטרה שלנו, הרי כל אמא רוצה שהילד שלה יעבור את המעבר הזה כמה שיותר בטוב. ככל שאנחנו נדע לתקשר להם את זה יותר טוב, גם בהקשר של החפצים שלהם, כי בדיוק כמו שאנחנו נקשרים לדברים שלנו, גם הילדים שלהם, אין, חפץ מעבר, היוש, כאילו הילדים הם הכי קשורים לדברים שלהם, ככה זה יעבור להם יותר בטוב.
נכון. אז זה באמת כלי.
לגמרי.
כלומר, הפכנו את זה בשיחה הזאת, בהתחלה התחלנו מאיזה משהו שנמנעים ממנו, משהו שדוחים את המשימה הזאת, עושים את הכל כדי להימנע מההתמודדות איתה, למשהו שהוא דווקא הכלי להכנה טובה יותר, להגעה איכותית יותר, למעבר הזה בצורה מחוברת.
לגמרי.
מה שיתחבר לזה ולעשות דרך החפצים את מה שיותר נכון עבורנו גם במעבר.
וזה מה שאני חושבת שאני לוקחת מהפרק הזה, את יודעת? שבעצם במקום להסתכל על הדבר הזה, על המשימה הזאת של האריזה כמשימה, כמשהו שהוא מציק, כמשהו שהוא מעמסה רגשית, בתור כלי שעוזר לי לקחת שליטה על המעבר ממקום חיובי, ממקום של עונג, ולא ממקום של סבל.
מדהים.
וכמה שזה, כמה שזה זה, זה חיוני, זאת אומרת, אנשים שקשה להם לעשות את הדבר הזה, להסתכל על זה בעיניים האלה, זה ממש משנה את כל ההסתכלות על הדבר הזה, זה ממש משנה את כל האווירה סביב זה.
נכון, אז באמת לשמוע אותנו מדברות על זה ככה, זה מאוד מאוד עוזר.
לגמרי,
חמש מי. לעשות את הטרנספורמציה הזאת. ובאמת כאילו להבין שזה כל החרדה, כל התחושה הזאת של הפחד מלהוציא דברים שאולי נצטרך, זה דבר כל כך טבעי.
נכון.
זה קורה לכולנו, זה גם קורה לא רק שעוברים לארץ אחרת, ובאמת, לתת לזה מקום גם לתחושות האלה, לתת לזה יחס, לדבר על זה אולי בתהליך אימון, או עם המסדרת שעוזרת לכם לעשות את ההכנה ואת האריזה, או עם חברה שכבר עשתה רילוקיישן, ובאמת יכולה לשתף שגם לה זה קרה, אז זה נותן לזה נוכחות, ואז אחרי זה אפשר לעבור הלאה. אפשר לעבור לשלב הבא, שבו, כמו שאמרנו, זה איזשהו כלי להכנה טובה יותר בשבילנו, וחיבור לעצמנו ולחפצים שבאמת אנחנו בוחרים אותם, כמו הנבחרים הגדולים, לעבור איתנו. מבחינה פרקטית, אז אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לבדוק אל האזור שאתם עוברים, אל המדינה שאתם עוברים אליה, מה חסר, מה צריך, ומה המזג אוויר. כלומר,
נכון.
לארוז בגדי קיץ, כשעכשיו שם החורף, אולי זה לא רלוונטי, כי גם ככה תבואו לביקור בארץ.
לא, אבל הנה, למשל, אנשים שעוברים למיימי, אין שם חורף במיימי. זאת אומרת, החורף הכי חורפי שם, זה עדיין יותר חם מישראל בחורף. או נגיד גבולי שם, דומה לישראל, ומרבית השנה במיימי למשל זה קיץ, אנשים שעוברים למיימי אין טעם שיקחו בגדי חורף חמים. יש המון המון דברים, וזה למשל משהו שהנה עוד פעם הכנה, דרך קבוצות פייסבוק של המקום אליו עוברים, ממש לשאול מה חשוב לקחת, מה אין שהייתם ממליצים להביא. אנשים מאוד אוהבים לעזור, ישראלים מאוד אוהבים לעזור, ישראלים גם אוהבים להראות שהם יודעים.
נכון.
לא אמרת את זה בציניות, אני אמרת את זה בקטע כאילו של...
לשתף מהידע שלהם, כן.
בדיוק. אז כאילו באמת לשאול ולבדוק ולעשות הכנה על הדבר הזה, שוב, לא הבאתם, לא סוף העולם, הכל אפשר להשיג בסופו של דבר, אבל זה סתם נחמד שכאילו זה פחות דבר אחד או שניים או שלושה לדאוג להם. כשמגיעים. היה לי מאוד כיף, אני חושב שאפשר לדבר על עניין האריזה, במיוחד על הקטע הזה של הדברים וההיקשרות הרגשית שלהם לכל מיני דברים, אפשר לדבר על זה עוד שעתיים גם.
כן, אבל אני חושבת שככה נתנו את הטעימה, ומכאן עוד אפשר להמשיך לחקור, אפשר כמובן בטח לדבר גם איתי וגם איתך, במקומות שבהם אנחנו פעילות ברשתות, ולשאול שאלות יותר נקודתיות. תודה רבה שהזנתם, אני הייתי ארבל אורפז. למטה בתיאור תוכלו למצוא קישורים לכל הפלטפורמות שבהן אני מפזרת את החשק לסדר. מוזמנים לקהילת הפייסבוק שלנו, עושים סדר, לשאול שאלות ולהעלות רעיונות לפרקים הבאים. נתראה בפרק הבא!